שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, רגע חשבתי שהמיקרופון שלי סגור, אז דיברתי כזה, שלום, שלום טליה. לא, אבל אנחנו כאן, הנה הרעיון שחשבתי עליו ממש בשנייה הזאת, ממש ממש בשנייה הזאת, כן. בשבוע הבא ספשייל אולימפיאדה.
יואו, יואו, איזה נכון? כיף, ספשייל אולימפיאדה. תקשיב, אני בדיוק חושבת על זה שאנחנו כבר יותר משלושה חודשים, אני חושבת, בתוך הבונבונירות נכון. הזאת, ותמיד...
23 פרקים... בלי עין הרע.
בלי עין הרע, ואתה יודע, ההתכנסות הזאת, ככה, השעה, שעתיים בשבוע שאני מקדישה לזה לפני ההקלטות שלנו, את צוללת ככה אחורה לנוסטלגיה, זה באמת ממלא אותי באופטימיות מיוחדת, במיוחד בימים אלה, של וריאנטים מרחפים, נקרא לזה
כן,
כך.
ואולי אפשרות שעוד פעם ניכנס לסגרים. לנו יש את מוצר המדף שלנו.
כן. כן, כן. אנחנו נסגור את עצמנו בנוסטלגיה.
את עובדת יותר קשה, צריך לומר. אני מודה על התוכנית הזאת. גם כשאת לא עובדת קשה על התוכנית הזאת, את עובדת יותר קשה ממני. ככה זה עובד.
אני, יש לי מין איזו תכונה כזאת, לא פולנית, כי אני לא פולניה, אבל... אבל זו תכונה שאני חושבת שבדור שלנו, ילדי שנות ה-80 שלמדו בבית ספר עוד בשיטה הישנה, שהיה צריך לשנן וללמוד ולהתכונן למבחנים ולעשות דברים, והיום כאילו אני, תראה, אני מסתכלת על האחיינים שלי, אני מסתכלת על הדור הזה, שנראה שהכל כזה, גוגל, אין שליפים, אין כלום, איזה כיף זה שליפים.
יש לי, ממש?
כן, יש לי תמיד שליפים, מאז ימי בית הספר ועד עכשיו, שיש לי שליפים ככה מודבקים על השולחן של כל כן. דברים. אז תראה, אני באמת...
אז תראי, מה שהולך לקרות... כן, כן. לא, לא, את יכולה להמשיך.
לא, אז אני אמרתי, כן, כן, אני אמרתי שאני רוצה לקחת אותנו להיום לפני שמסתבר, אתה יודע, לא תמיד, אוקיי, בוא נספר גם ככה למאזינים, לא תמיד כשאנחנו עושים היום לפני, יש דברים מעניינים. היום באופן מיוחד, היום לפני, גם ה-15 לשביעי 1987, גם בעיתון חדשות, וגם כמעט היום לפני, כי ב-13 לשביעי 1979, ב-15 לא יצא העיתון, ויצא ב-13, זה היום שבת. גם בעולם הזה, גם היו כל מיני דברים שאני חושבת שמאוד מאוד יעניינו את המאזינים שלנו. אני חושבת שנתחיל לצלול פנימה.
אז הנה, אנחנו מתחילים בידיעה שהגיעה עד לשער העיתון חדשות ב-15 ביולי 87, אבל אני מהשער צולל אל הידיעה של יובל ניב בתוך תוככי העיתון, והכותרת היא, צביקה פיק פורש ממפלגת חירות. זה הליכוד. נסביר, ב-73 הוקמה הליכוד, שהייתה שילוב של חירות, של ליברלים, ושל עוד כמה מפלגות קטנות יותר, וצביקה פיק מסתבר, לא ידעתי את זה עד לרגע זה. צביקה פיק היה חבר בליכוד, בעצם.
נכון.
ויובל ניב כותב, צביקה פיק מתכוון לשלוח בימים הקרובים מעטפה ליצחק שמיר, ראש הממשלה ויושב ראש תנועת החירות, ובה פנקס החבר שלו בתנועה. פיק היה חבר פעיל בחירות בשנים האחרונות, שימש כיושב ראש ארגון האומנים, חבר הנהלת מועדון היקב, מה זה פה בראשון אולי,
כן.
לא? חבר בוועדות ההסברה, חינוך, נוער וספורט, בקיצור, המון המון דברים, האיש היה פעיל ליכוד, כן. פעיל הליכוד צביקה פיק.
כמה מפתיע.
הוא אומר כבר למעלה משנה שכף רגלי לא דורך בתנועה, זה החל לפני כשנה וחצי, בוועידה המפורסמת. ישבתי בשורה הראשונה יחד עם ראש הממשלה, הייתה שם מהומה גדולה, מישהו זרק מיקרופון מהבמה וכמעט פגע בי. שאלתי את עצמי, אלה האנשים? זו המפלגה שלי? מה אני עושה שם בכלל? הפסקתי את הפעילות שלי למרות שהיה לי משרד. היה לו משרד במצודת זאב? אלוהים?
לא, זה פשוט מדהים. מדהים.
לא, היה לי מושג. והנה, הוא אומר, מה תעשה כדי להיות אין מבחינת הדברים? אז הוא אומר, כלום. אני רק יכול להשוויץ עם האהבה הענקית של הקהל, ומקווה שזה יעשה את שלו. והשמועה על הצלחת המופע שלי תגיע גם לתקשורת. לתקשורת יש נטייה לעלות ולהוריד כל הזמן.
הוא באמת אומר שהתקשורת ממשיכה להתעלם ממנו והוא כועס עליה, ויש לומר שהשנה היא 87, צביקה פיק כבר כוכב ענק, והנה הוא אומר, עובדה שגם על ריטה לא שומעים עכשיו. זה מנוף כזה שנלחם ומוריד, אני כבר 15 שנה נלחם במנוף הזה, צריך להמשיך להילחם, המלחמה שהוא מדבר עליה היא המלחמה בתקשורת, שזה מאוד מוזר, כי כשאתה חושב על... כשאתה חושב על צביקה פיק, אתה אומר, מה זה, כוכב הכי ענק פה. שואל אותו גם יובל, אבל אתה לא פותח קופות, גם ירדנה ארזי לא, והיא בשיא הקריירה שלה. תשאל אותה למה היא לא יוצאת בתוכנית יחיד. אצלי האולמות הם מילה מלאים. בנובמבר העריכו לי את חוזר הופעות בעוד חודש, אז מה זה משנה? זה מאוד מאוד מוזר, אבל יכול להיות שהנה, יש דברים שאנחנו לא ראינו אפילו.
אגב, משהו מעניין שנכתב זה שעוד אצלו בתוכניות של צבי קפיק, כך ברעיון לחדשות ב-87, שני תקליטים חדשים, שירי חוליו אגלסיאס בתרגום לעברית. אוי, זה דבר שקרה, כי אם כן אני רוצה את זה מיד.
אני, אתה יודע מה? אני לא זוכר, אני חושבת אני זוכרת את צבי קפיק שר את נטלי. את נטלי של חוליו אגלסיאס. אני לא זוכרת אם זה היה...
וואה, עם אינפוף כזה ודאי.
כן, אבל אני לא זוכרת אם זה היה בכלל בסיבה למסיבה, או באחת התוכניות שלי להתנגר. אני ממש לא זוכרת איפה זה היה. אני בטוחה יכולה להישבע ששמעתי אותו שר את נטלי. ואני חושבת שאנחנו צריכים לחפש את זה. חייבים לחפש את זה ביוטיוב. סביר להניח שזה קיים.
לגמרי. אז מדהים, צבי קפיק פורש. מתנועת החירות. זו דרמה של ממש. מרים עציוני הפיקה אותו. מרים עציוני זה חנה לסלו.
כן, חנה לסלו. והנה עוד ידיעה שפותחת את ממש בשער של חדשות, משה איש כסית, איננו. הוא נפטר בגיל 40, מהתקף לב.
זה אומר שעוד חצי שנה להתכונן?
חס וחלילה.
כן. נתן זהבי עם הכתבה הזאת.
כן, אבל תראה, גיל 40, הוא נראה כאילו מבוגר, זאת אומרת, אז כשאנחנו היינו ילדים, אנשים בני 40 נראו לנו אנשים מאוד 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 זקנים, וזה מאוד מוזר לראות את זה עכשיו, ולהגיד אוקיי,
מעניין שנתן זהבי מביא את הדיווח בכפולה שם, כמעט כפולה שם, בחדשות, והוא כותב, משה איש כסית, היה ענק, מצחיק, חבר טוב, נפטר אתמול בבוקר, הבוהמה התייתמה, מה יהיה עכשיו עם הסנגריה המפורסמת שלו, מי יושב בכסית בפינה במקום אבא של חצקל, שעבר בירושה לבן, כן, וזה גם ההידרדרות האחרונה של כסית, בעצם כבר אז הקפה היה סגור, היו כל מיני ניסיונות החייה שלא בדיוק צלחו.
כן.
משה איש כסית גם שיחק בסרטי הקלט, בסרטי הבורקס, הגדולים של השנים ההם, גדליה, מצ'רלי וחצי, כן? אותו אדם קרח שמפוצץ מלפפון.
כן.
למשל.
כן, אני רואה גם פה את מודעת האבל של אבי רן, זה ממש היה באותה שנה שזה קרה.
כן,
87.
87, כן. אגב, תכף אנחנו נחזור לזה, רק בואי ניתן אפרופו כסית עוד כמה דברים. אז הנה הודעת האבל. נלקח מאיתנו בטרם עת, בני, בעלי, אבינו, אחינו וחברנו, האדם היקר, האהוב על כולם, משה איש כסית, בני חזקל איש כסית. ההלוויה התקיימה, בעצם קרתה בקריאת שאול, היא עברה דרך כסית ויצאה מבית ההלוויות ברחוב דפנה. היה ממש מסע הלוויה, אחד גדול, ונתן זהבי, מעבר לדיווח החדשותי, כותב סלמת משה.
כן.
פתאום משה איש כסית מת מהתקף לב. לפני שבועיים עמדנו יחד עם שמולי קראוס בפינת דיזינגוף נורדו. שותים לחיי החיים. קראוס כמעט נחנק. איש כסית נתן לו שוס בגב. אל תמות לי פה, אמר לו. כן, ואפרופו אבירן, באמת, זה מאוד מעניין. הנה, רואים גם את רוני רוזנטל ואחד הדיווחים. בעיתון חדשות על כך שרוני רוזנטל הגיע לארץ, הישר לבית חברו, זה לדעתי היה כבר לאחר ההלוויה, ובסופו של עניין, את יודעת, מדובר על תאונה בכנרת,
כן,
נכון?
כן, תאונה בכנרת.
תאונה בכנרת של אבי רן, שהיה גדול שוערי ישראל אולי, אפילו בכל הזמנים, וזה היה אירוע כואב מאוד. כואב מאוד, והייתה עמותה, לעמותה שבעצם הייתה אמורה להנציח את אבירן, אבל בסוף כאשר הוא קם אצטדיון כדורגל,
כן.
בחיפה, הוא על שמו של המספנסר, כן, על שמו של נותן החסות,
כן.
סמי אופר, האוהדים קוראים לזה אצטדיון אבירן, כמו שבפתח תקווה האוהדים קוראים לאצטדיון אצטדיון נחום סטלמח.
נכון.
למרות שזה לא רשמי ו...
כן.
וזה,
זה כמו שקוראים לאולם שלמה סיקס, אני חושב קוראת לזה איינשטיין. אני עד היום קוראת לאולם הכדורסל החדש איינשטיין, כמו שרוב האוהדים רצו שיקראו לו כך, אבל בסוף לדעתי זה שלמה סיקסט, אני לא סגורה, סליחה אם זה חסות אחרת. אתה בשל לבדיחת דידי מנוסי?
למה לא? בשמחה רבה.
היכן מוזכר מנחם בגין בתנך? תשובה. במהדורה הבאה. תשמע, דידי מנוסי הוא באמת אחד האנשים החמודים, וכאמור הבדיחה מין לשבת, אני מודה שאני לא הבנתי שום דבר מהבדיחה מין לשבת, אני כאילו הייתי קוראת את זה, מבינה שזה מצחיק, צוחקת כהתניה כי זה מצחיק, אבל זה לא יצחיק אותי מעולם, וגם עכשיו זה לא הכי מצחיק, אבל זה חמוד. אז תהלצת השבוע במדור אנשים בעולם הזה, היום לפני, אנחנו מדברים על שנת 79, לפני 42 שנה, הוא שואל איכן מוזכר, מנחם בגין בתנך. כן.
מעניין, במהדורה הבאה. כן. את יודעת שאנחנו נעים כאן על הציר שבין 79 ל-87.
כן.
ובסוף, אני מוצא כאן כל מיני דברים ש... את יודעת, אני לא יודע אם הם בדיוק קיימים היום, אבל למשל, הנה ידיעת ברנז'ה, כפי שאנחנו אוהבים. אירמה לדוס נפלה בין הכיסאות בטלוויזיה. קטעים מהתוכנית לא ישודרו בחדשות ולא במחלקת הבידור בגלל מחלוקות. הנה, שימי לב. הטלוויזיה לא תשדר, כנראה, כתבה שתעסוק במחזמר החדש אירמה לדוס. הדבר בא בעקבות מתיחות שנוצרה בין מנהל הטלוויזיה חיים יבין ומנכ"ל רשות השידור אורי פורט. הדבר נגרם לאחר שהכתבה על ירדנה אני רק ירדנה יש לי.
כן, בראש.
הכתבה על יהודית רביץ שודרה ביומן החדשות ולא כתוכנית בידור. פורט זעם השבוע על שחטיבת החדשות עוסקת בבידור ובתרבות, נושאים שלדעתו צריכים להיות מטופלים במחלקת הבידור, הוא הורה להקפיד על כך. בקיצור, במונחים של היום, תוכנית שהייתה מועדת לשידור נגיד בפריים טיים, של קשת או רשת שודרה בשישי או באולפן שישי. ומה שאני בא להגיד לך, זה שככה נוהל פעם השידור הציבורי.
כן.
ככה. ואלה היו הידיעות. והוא עשה לי ככה, והיא עשתה לו ככה. פשוט נורא, 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 נורא. עם כל הגעגועים שלנו, לימים של אז, טוב שזה נגמר.
נכון.
באמת.
איפה עוד אתה יכול לקבל ידיעה שהיא בעצם מצד אחד ידיעה עיתונאית, ומנגד זה משהו שנראה כאילו נלקח מאיזה, מערוץ ההיסטוריה. היכן נפגשו אייזנאואר ורוזוולט? לפני כמה שבועות ברמת השרון הם נפגשו, כן? פגישת צמרת זו.
מה את אומרת?
פגישת צמרת זו נערכה כאשר ביתו של במאי טלוויזיה הלימודית, דני ולין.
כן, דני ולין.
ולין, כן. ניזוק בית הפיצוץ ברמת השרון. הוא הזמין אליו נגר בשבורי לוי שבא לערוך תיקודים הכרחיים. בשיחה שהתפתחה בין השניים הסתבר להפתעתם ששמותיהם המלאים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות שלהם. זהים לשמותיהם של שני נשיאי ארצות הברית לשעבר. אורי נולד באותו שבוע שאייזנאואר נבחר כנשיא ארצות הברית, ואביו יליד עיראק נתן לו את שם הנשיא האמריקאי. ידידיו כינו אייזן. הוא התבייש כל חייו בשם הזה, עד ששינה אותו לאורי, ודני לעומת זאת נולד באותו שבוע שרוזוולט נבחר בפעם הרביעית כנשיא ארצות הברית, ואביו האמרגן הוותיד משה ואלי נוסיף את השם פרנקלין רוזוולט את תעודת הזהות של בנו. זה אחד, זה כאילו, אתה יודע, והם שמו את זה במשנה, אייזנאואר ורוזוולט נפגשו ברמת השרון, והכלב של נחום ברנע ברח מהבייביסיטר שלו, אז אתה נכנס, אתה נכנס, הכותרות של העולם הזה, זה באמת...
כן, אז אני חוזר מהעולם הזה לחדשות, אבל משהו בסגנון העולם הזה, סילבסטר סטלון, או כמו שנהוג לקרוא לו בישראל, סטלונה.
סטלונה, כן.
סטלונה, סטלונה.
סטלונה.
כן, אז אליהו זהבי מדווח, או אליהו זהבי מדווח מקופנהגן, סיפורה הרומנטי של בירגיטה נילסן, הנערה הבלונדינית בת ה-22, שבאה לניו יורק, ושימי לב, הצליחה להיכנס למיטתו של סילבסטר סטלונה. מבינה? כן. היא הצליחה להיכנס. כלומר, לא הוא, הוא היה סביל, והיא הייתה פעיל, כן? והיא נכנסה למיטתו. הצליחה להיכנס למיטתו. והיא גם יצאה משם עם טבעת נישואין.
או, וואו. היא גם נכנסה וגם יצאה עם טבעת. הרצחת כן, כן. וגם ירשת.
אז הנה, היא הבטה השראה למאות אלפי צעירות שחלמו שגם הן תצלחנה או תצלחנה להפיל איזה קלינט איסטווד או פול ניומן בטלפון אחד. מה יש? אם הנערה מעירו של המלט אלסינור עשתה זאת, אז השיער שלה לא יותר בלונדיני משלנו. בכל אופן, היא שבה לדנמרק לבדה, והרומן בינה לבין אלילה קולנוע הגיע לקיצו. היא אמרה, החלטתי להתגרש. כן. לא, בעצם הכוכב אמר, החלטתי להתגרש. הרמבולינה, הבלונדיה, הרמבולינה, הבנת?
הרמבולינה, לא, זה נהדר. זה נהדר.
נסיכת דנמרק העדיפה להסתתר בבית הוריה, וכתבים שהסתרו על הבית נתקלו באב הזוהם, סוון נילסן, שהגיב בצעקות, הסתלקו מכאן. סטלונה סיפר כי שילם לאשתו הדנית $2,000 ליום דמי כיס. אולם ככל שנתתי לה, היא ביקשה עוד ועוד.
הוא שילם לה דמי כיס, דמי כיס.
זה כמו בדיחות של דני סביץ'ה, כן?
ממש, ממש, כן.
טייכר וזרחוביץ', לא, זה מדהים. אשתי, היא לוקחת לו $2,000 ליום.
בדיחות אשתי.
כן. גיטה שזכה, ביר גיטה, אז גיטה זה הקיצור, היא זכתה למוניטין עולמי בתור האישה של, לא תעזב כנראה להנחות, היא תמצא לעצמה תעסוקה כדוגמנית, וגם תדע להוציא מסטלונה את דמי הסכמתה לגירושין, בהתאם לרמת הכנסותיו, מעריכים כי מדובר בסכומים בני 7 ספרות. כן.
Oh.
מה תגידי על זה?
וואה. אתה יודע, השנה 1979 והאינפלציה כנראה הייתה בשיאה, וזה מוזר כי, אתה יודע, זה קרה, אינפלציה זה משהו שאנחנו נחשפנו אליו הרבה בעשורים האחרונים, אבל אני לא חושבת שנתקלתי בפרסומות, כמו שקראו לזה פעם תשדיר השירות, אבל כמו מה שאני הולכת לקריא לך עכשיו, קודם כל, שמן שיזוף הוא מצרך מבוקש בקיץ, למי שזוכר את השמן אגוזים או כל הילדים של ה-80s שנשרפו בכתפיים כמוני, שההורים שלהם היו חולי ים והשתזפו בשמן אגוזים, היה לו, זה שמן שיזוף אסלי, לא מקדם הגנה, כזה שעושה אותך שחום, שחום, שחום. אני הייתי מכורה על הריח של השמן אגוזים הזה, וכמובן הייתי נשרפת בו, ולא יודעת מה קרה לאור שלי מאז. אבל הם כותבים פה, האם אפשר לחסוך כסף בקניית מוצר זה? אפשר, וצריך לחסוך כסף כשאתם רוכשים שמן שיזוף, ובכלל, מאמץ קטן למלחמה באינפלציה. אז יש פה כזה לוגו, זאת מלחמה באינפלציה, אם תרצו, תנצחו, המתה למלחמה באינפלציה, ופה יש להם פה כל מיני, ספציפית בשמן שיזוף, הם עושים השוואת מחירים. אפשר לחסוך בהוצאות על שמן שיזוף, אחרי הכל אין זה בשר או פרי, חבל לבזבז כסף וצריך לבדוק ולהשוות מחירים, ויש פה ממש שיימינג של מקומות שמוכרים את זה ב-89 לירות, לבין 41 לירות. זה מדהים אותי, זה פשוט...
כן,
אה? כן, כן, זה נחמד.
אני עדיין תקוע על האירוע הזה של שמן האגוזים, הרי אני גדלתי... על כך שאם מורחים משהו לגוף, זה למניעת שיזוף, זאת אומרת, כדי שלא...
זה קטע קצת יותר צעיר, אבל... אבל אני, יש לי תמונות כילדה, קודם כל, אמא שלי הייתה באמת משתזפת על ימין ועל שמאל, ואני איתה. היום כמובן היא כאילו כל הזמן קחי כובע, קחי כובע, אבל תחילת שנות ה-80, אני חושבת שעד שנת 85 יש לי תמונות, הן בבריכת גורדון בתל אביב, הן בחוף גורדון, חוף הסלע בבת ים, וגם בריכת השלום בחולון, אלן, בריכת, אלן כל הילדים שגדלו בבריכת השלום בחולון, משתזפת עם באמת קילוגרמים של שמן, כדי להיות שחומה. כדי להיות שחומה. זה הייתה תקופה, עד שזה פשוט גילוש, בעצם זה לא טוב, כמו להישן.
אפרופו שחרחר, אפרופו הדברים שאמרת על שחומה וזה,
כן.
יש כאן מדור, שכיוון שאנחנו תוכנית רדיו פרטית, או פודקאסט פרטי,
כן.
אני יכול להביא בו, אני יכול להביא את הדברים האלה, אני מקווה שאנחנו לא נחרוג, אבל
כן.
בואי נראה. זה נקרא מפגשים.
נהדר.
אני אקריא לך כמה דברים. מצא מין את מינו, נשוי בין 41, 1.80 מטר, באישה מלאה, יפה ונועזת, למין ועוד מין, בקיצור תכלס ולא זיבולים, אותם איננו חסרים. תדואר, כך וכך, חיפה.
למין ועוד מין. נהדר?
כן.
נהדר?
הנה, חכי, יש עוד. חוטבי עצים. סטודנט ביישן, בן 26, מעוניין בצנועה מסורתית וחטובה. כלומר, הוא רוצה להיות הצנועה ומסורתית, אבל גם רוצה להיות החטובה. מאזור הדרום להיכרות רצינית, באר שבע. וואה.
זה גם בגד כפת נשוי בין 30 מטר 90, מעוניין לבגוד עם נשים, לא משנה מצב, אשר יודעות לתת...
לא משנה, עיקר שיש דופק.
לא משנה, ממש. או זה לא גברת, זה אדון. גבר תרבותי, מעוניין במסאג'יסט, ואו בן לוויין האח חסון, גברי ותרבותי, סבבה, למפגשים דו-שבועיים עם תמורה כספית ודיסקרטיות מובטחת, אבל אתה יודע, מה שמצחיק במדור הזה, זה לא מה שאנשים מחפשים, אלא הכותרות. עכשיו, אני לא יודעת, הכותרות כנראה עורך המדור, בנראה מי עורך המדור, אני לא רואה מי עורך המדור, שכותב. אז נגיד, אור ועצמות, זה הכותרת. ואז צעיר נעבר הזה, מעוניין בנער עד זה. פני הדור, בלון פורח, צלעות בדבש, צעיר לא דומיננטי מעוין להצטרף כצלע שלישית לזוג, או ראש בראש, או אל המעיין בגדי צמא. אבקש אחרייך שכמותי טרם טעמת ממי המעיין, או אחר זו שתובילני לשם. זה מאוד יפה. תא דואר.
מה עם מטריף בטנריף?
יש שערה במרק שלי, רווק בן 30, תחול עיניים סוער, לוהט, זקוק לך, הרגישה הסוערת והמבינה. זה נחמד. יאללה, תכתבי ולא...
האמת שזה גם פחות בוטה ממה שיש היום, כי היום גם מדברים על נתונים של כל מיני דברים, נכון?
מה זאת אומרת? כן, נכון. לא, אבל חוטבי עצים, סטודנט ביישן מעוניין בצנועה מסורתית.
רגע, אני רוצה ללכת איתך על המטריף בטנריף שאמרתי קודם. בחור צעיר יעניק עיסוי מענג ומטריף לנערות ולנשים. כלומר, לנערות.
לא,
הכל היה מותר.
לא, אבל הנה, נגיד, הושטתי לו ידי את היד, הוא לא לקח. שני חברים בקבע בחיל האוויר מחפשים אתכן בנות המין היפה לחברות רצינית וסוחפת, שזה לחלוטין אין פה שום דבר, אין פה שום דבר שהוא לא בסדר. זאת אומרת,
אבל הכותרת כאילו,
אבל כן,
מרמזת ש...
אבל תראה, אם היום בטינדר זה סווייפ ימין, סווייפ שמאלה, וזה פשוט הולך כל כך מהר, אז בן אדם היה צריך לכתוב, או אישה, לקחת גלויה, מבוילת, או ללכת ומעטפה ולשים עליה בול. פעם בכל בית היו מעטפות ובולים, אני יודעת, אצלנו לפחות אבא שלי תמיד היה שולח פתרונות השבצים, ותמיד היה לנו מעטפות ובולים בבית. אתה כותב את הדואר 801, בני ברק, והמכתב מגיע, וזה לוקח שבוע, שבועיים עד שזה מגיע, ואז בן אדם עונה, וזה לוקח עוד שבוע ושבועיים. יש פה משהו נהדר, אבל לפני שאנחנו מסיימים את המדור הזה, יש פה אש בדרום. חייל נאה מעוניין להכיר בחורים נעים, יחסים איתי שזה שוב לגיטימי, אבל הכותרות האלה...
זה אבל די חדשני, שימי לב, זה אחת המודעות הבודדות שגבר רוצה להכיר גבר, ונדמה לי שזה לא היה מקובל יותר מדי, אז היו דברים שנעשים במחתרת בעיקר.
אבל אתה יודע לאן הזוגות האלה, במידה והם נפגשים בתל אביב, יכולים לצאת? לדיסקו, לצעירים בכיכר נמיר.
נכון.
אבי אתגר, הוא מארח את קורין אלעל, בשירים, מתקליטה החדש, פירות אסורים ועוד. אז זה עיריית תל אביב, וכמו שהיא עושה מדי פעם, היום דיגיטל הם עושים כל מיני מופעים, ובכלל בקיץ תמיד, לא רק עיריית תל אביב, אבל... והנה, קורין אלעל מופיעה בחינם בשעה 9, כיכר נמיר. כיכר נמיר, תמיר זה לא כיכר אתרים? זה כיכר נמיר?
אני לא יודע. באמת, מה זה
כיכר נמיר? זה כיכר אתרים.
מדהים?
כן.
כן, אז למה מעניין ההיסטוריה?
זה כנראה שאולי בשנת 79, לפני שחברת אתרים אולי נכנסה, אני, כן, זה סביר להניח שזה... אז כן, וזה נחמד, נחמד מאוד.
כן. כי אני באמת נקרא בעבר כיכר מורדכי נמיר.
כן, כן. אז כנראה חברת אתרים, אני חושבת שזו חברת בנייה, אז כנראה שזה איכשהו זה, אבל... אבל הנה עוד תוכנית אומנותית משעשעת בתחרות, אתה יודע, תחרות מלכת המים הייתה בסוף שנות ה-70, בעצם עד שתחרות מלכת היופי נכנסה, עם עיתון לאישה, אז העולם הזה היו סוג של ספונסרים שתחרו את מלכת המים, וגם פנינה רוזנבלום ידוע השתתפה שם, וכל מיני דוגמניות, אבל התוכנית האומנותית תראה בשנת 1979. אפריק סימון, הכוכב הבינלאומי מצרפת,
ודאי, רמיה.
רמיה, ובכלל, מה שנקרא כוכב, למי שטרם האזין לפלייליסט הבונבוניירה של על בטוח מדי שבת ב-10, אפריק סימון מככב שם לדעתי, יותר משלושה שירים, מני פאר כמובן ינחה ישעשע ויבדר, אתה יודע, כשיש לי, אני מלמדת כתיבה ועיתונות סטודנטים, אני תמיד אומרת להם, בשביל מה צריך לחזור על המילה שאומרת בעצם אותו דבר? הוא גם הוא ינחה בסדר, הוא גם ישעשע וגם יבדר, כאילו שלשעשע זה לא מספיק. שרי כוכבת הדיסקו הישראלית, להקת הג'אז דומינו, או איך שאמרו פעם, ג'אז, ומשה נוי ולהקת הדולפינים, שאין לי שמץ של מושג מי הם, אבל אני מניחה שהם אחלה להקה.
יש לי משהו על להקה נוספת.
כן.
וסיבה למסיבה. והנה ידיעה, זה כיתוב תמונה, זה נקרא בשפת העיתונות, תמונה של משינה עם יובל בנאי, אז הנה רכבת לילה לפריז, הנה הם חוזרים בלי גמלים, בלי שייך טורקי ובלי גזר גמדי, להקת משינה מוסוות במדים מימי המנדט הצרפתי, כפי שנראתה אתמול באולפני הרצליה, לרגל צילומי התוכנית האחרונה של רבקה מיכאלי, סיבה למסיבה. אני חושב שמדובר על תוכנית האחרונה, כלומר התוכנית העדכנית, כי זה לא הייתה תוכנית אחרונה.
נכון.
ב-87, זאת נמשך. משינה תבצע בתוכנית כמה שירים מתוך תקליטה החדש, אורח ותיק שנעדר לאחרונה מסיבות אישיות, חזר גם הוא לתוכנית בהרכב מלא, נחשי מיהו?
מי?
שלמה ניצן!
אך! שלמה ניצן, געגועים לשלמה ניצן.
כן, משינה וזה, תראי, את יודעת, זה נכון שכיף שהיום הכל הרבה יותר פלורליסטי, ויש 9,000 ערוצים ונטפליקסים וכל הדברים האלה, אבל לפחות כילד, יכול להיות שכאיש מקצוע אני הייתי סובל אם היה פה רק דבר אחד. אנחנו כבר רואים אגב ש, סליחה על האמירה החדשותית משהו, בתחום הרדיו, אוי ואבוי אם לא תהיינה כאן שתי תחנות ארציות,
נכון.
כי בסוף זה נורא. הרדיו האזורים, כל אהבתי וחבריי שם, זה לא מקור פרנסה.
נכון.
ולא מקום ש... קיצור, הבנתם. אז מה שאני בא להגיד זה שהיה ערוץ אחד, תוכנית אחת, ידעת מה אתה צריך לראות. זה נורא פשוט, אבל מצד שני יש בזה רודנות. את יודעת, שמסתבר, אני רואה בנטפליקס עכשיו את הסדרה איך להיות רודן. זה דבר חדש, ומאוד משעשע על האנשים הכי רעים שהיו אי פעם בהיסטוריה העולמית, כל מי שיכולה לעלות על הדעת, אבל איך הם עשו את זה? ומסתבר שמחקרים מוכיחים שאנחנו אוהבים להיות מנוהלים, כי הכל ברור, כי זה קל יותר.
נכון.
כלומר, אם את מוציאה את החלק של ההרג ההמוני והטבח ומשטרת מחשבות וכל
כן,
זה,
כן.
אז זה הרבה יותר נוח. אז יכול להיות שיש משהו שבגלל זה אני מתגעגע, כי זה היה הרבה יותר נוח, היה אחד.
נכון.
זהו.
לא היה גם פומו. אני חושבת
בדיוק.
שאם יש משהו שבעייתי באמת כמעט בכל אספקט שהוא בעולם שלנו הנוכחי, זה הפומו. זה בדייטים וזה בכלל בבילויים, אתה קובע משהו חד, אז אתה כל הזמן חושב שאתה מפסיד משהו. ובעצם אתה יודע, אנחנו לא מפסידים כלום, כי בסופו של דבר אנחנו גם בוחרים, אבל זה לא, זה באמת מחלה של העידן המודרני, וכן, יש בזה משהו באמת נוח. אתה יודע, אתה ידעת שהיה פעם עיתון שקוראים לו חדשות המשטרה, ירחון המשטרה בארץ ובעולם, גם לי לא היה מושג, והאמת שסבא שלי, אחד הסבים שלי, היה המון שנים שירת במשטרה, הוא היה פנסיונר בסופו של דבר שהמשטרה, אני לא זכרתי ש... אותו סבא מפורסם, אגב, שמצא את הילדה בשנת 44, שדיברנו עליו לפני כמה תוכניות. אז כן, אז בגיליון חודש יולי 1979, היום לפני 42 שנה, ירחון המשטרה בארץ ובעולם, יש חומר מרתק שאסור להחמיץ. כתבת מחקר בלעדית. כתב אישום אינו פסק דין, רעיון מיוחד עם יושב ראש לשכת עורכי הדין, המשפחה הישראלית בפריז, ביקור ראשון ומצולם בבית הספר הפתוח, ואנחנו גונבי המכוניות, וכל המדורים הקבועים, כן, כנראה שוטרים ובני משפחותיהם קראו את הירחון הזה.
זה, יש היום עוד ירחונים, האמת שיש היום אתרי אינטרנט אז פחות צריך, אבל עדיין יש מקומות ששומרים לעצמם את המגזינים, זאת אומרת, טוב, לשכת עורכי הדין עדיין קיים, אבל עוד מקומות לחלוטין. אוי, תראי. כן. אני מביט באותו גיליון שממנו את מצטטת מהעולם הזה של ה-18 ביולי 79, ואנחנו כל הזמן שומעים על ההבטחה על נתניהו, ההבטחה על בנט, ההבטחה על בני משפחתו של נתניהו, על מה צריך לעשות עם בנט, בלפור, לא בלפור וכל זה. והנה, כותרת ראשית, כתבת שער בעולם הזה. העולם הזה מגלה, השמירה על ראשים אלה עולה 100 מיליון לירות ישראליות בשנה. וואו. ואנחנו מדברים על יצחק נבון שהיה אז נשיא, כן. על משה דיין, על מנחם בגין, על שמחה ארליך, על יגאל ידין ועל אריאל שרון. וואו. שזה מדהים. ממש כך. זה...
כן.
תשמעי. זה ממש אירוע כאילו שגזל כספים אז, אבל אני אף פעם לא מבין מה הבעיה. הרי אנחנו בסוף צריכים לשמור על האנשים האלה, אז לא הבנתי את הכתבה של העולם הזה ואת התלונה. אבל אני מוכן לבדוק.
תראה, אולי יהיו דברים בגו, אתה יודע, אולי הבטחה גם של בנים שלא לצורך, נאמר את זה כך. אתה יודע...
מצאתי פה, טוב, תמשיכי, ואז אני איתן, לא, כי אני מוצא פה דברים עזועים.
אז אני ככה בדפדופים מגיעה, כל פעם שאני מגיעה למדור הקולנוע, תמיד השידורי הטלוויזיה, מדור שידורי הטלוויזיה והקולנוע, זה מעורר בחיוך, קודם כל, כי באמת, כמו שאמרנו, לא היה אז פומו, היו רק, היה ערוץ אחד, אחר כך שני ערוצים, ואולי ירדן ולבנון, למי שהייתה אנטנה חזקה מספיק כדי לקלוט את השידורים האלה, ובאמת, היה לך סוג של סדר, אתה יודע, אומרים שסדר יום, אני אגיד משהו נורא, אבל גם לכלבים וגם לילדים, או גם לבני אדם בכלל, זה נוח. בן אדם צריך לדעת שבבוקר הוא ככה, ובערב יש לו את התוכנית הזאת, ובתשע יש לו את החדשות, ובזה. ויש איזה, היה, אני כילדה תמיד אהבתי לקרוא את המדורים האלה, מדורי הטלוויזיה, ופה אני נתקעת במדור קולנוע, ואני מסתכלת ככה על חולון עיר מגוריי, לראות ב-1987, הייתי אז ילדה בת 10, איזה סרטים היו שם? אז הנה קולנוע ארמון, הקולנוע שהיום הוא בניין מגורים חדש ובאמת נחרב עד אפר מה שנקרא. מוקרן הסרט לא שם זין, וגם הסרט שר הטבעות, שאני לא זכרתי שהיה, בקולנוע מגדל, שאני ראיתי שם את אישה יפה, חנות קטנה ומטריפה, בקולנוע סבוי, שראיתי שם כמעט את כל סרטי המתיחות של יהודה ברקן, מוקרם אסקימו, לימון שבע, אהבה צעירה שבע, אני לא חושבת שכבר ראיתי את זה, ובקולנוע רינה, שם היה משהו, מה שנקרא קיוסקה, אלמותי סבתא רינה, עם הנקניקיית חתולים, קראנו לזה, בחמישה שקלים, המובטל בטיטו, שזה מצחיק שהסרטים האלה היו, והנה מבט אחד בתל אביב, תראה כמה בתי קולנוע, אורלי, אסתר, בית לסין, בן יהודה, גורדון, גת, דיזנגוף 1, דיזנגוף 2, דיזנגוף 3, דקל, דרייב אין, הוד, החוויה הישראלית ביפו, בית ציוני אמריקה, חן לכל מספריו, סיוון, מקסים, מוזיאון תל אביב, לימור, לב על כל ספרותיו, תחלת, שחף, סינמה אחד, סינמטק, פאר, פריז, צפון. תשמע, זה פשוט, כל זה רק בתל אביב, והיום יש לנו רק את חן, את, mm-hmm. זה ככה בכל עיר.
ואת כל קניוני הקולנוע.
ואת כל קניוני הקולנוע ואת הסינמה סיטי, שכמובן יש בזה חוויה אמריקאית, שאני מודה באמת שקשה לי להתחבר אליה. אני מניחה שמשפחות וילדים שגדלים לתוך זה מאוד מאוד נהנים, ויש להם שם סוג של קניון ומשחקים ועניינים, וזה מאוד נגיש ונוח. אני ממש ממש מתגעגעת, וכבר דיברנו על זה כאן, לקולנוע בכל פינת רחוב, וזה פשוט, ויש פה סרטים, באמת, אתה באמת רואה מי במבי, ועד ילדים חורגים לאלוהים, בלוז לחופש הגדול, זה מקסים, מקסים בעיניי.
אני חוזר ל-79, אחד הדברים שאפיינו את היורו הזה, זה שחברת הבירה הדנית, נדמה לי, שלקחה שם את החסות לעניין, שיווקה את הבירה 0% אלכוהול. ולמרות ששיווקה, דיברנו על זה כבר, נכון. שאני לא מבין למה פחממה בלי אלכוהול, כלומר אם כבר אפשר לשלב, אז למה להוריד?
נכון.
אז באותו גיליון של העולם הזה, מ-79, אני מוצא פרסומת בכיכובו של טל ברודי, ועוד שני אנשים שאני לא מזהה לבושתי, כי אני מניח שהם גם מכוכבי התקופה, והפרסומת היא לא חשוב מה התוצאה, העיקר שיגמר ב-2-2. 2-2, פחות קלוריות, פחות ממלאה ופחות אלכוהול. 2-2, בירה שהולכת בקלות, אפילו 2-2, וחכי, יש גם פירוט. אחרי משחק, כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה של ספורט מוצלח, מה מתאים יותר לצמה מבירה קלה? קרה מאוד. 2-2 היא בירה מיוחדת, פחות ממלאה, יש בה פחות אלכוהול ופחות קלוריות, אך אותו טעם מרווה שאתה אוהב בבירה, בארוחת צהריים, בפגישה חברית, או סתם כשאתה צמא למשהו קר ומרווה.
נהדר.
כך בירה, כך עוד אחת, עם 2-2, קל יותר ליהנות מבירה. זה של פרסום אריאלי. מה עלה בגורל בירה 2-2? את יודעת? אין לי מושג.
אין לי מושג, ואתה יודע, זה באמת מעניין לצאת ולחקור את זה. אתה יודע למה בטלוויזיה כעסו על קרמית גיא?
אני יכול להעלות כמה סיבות, אבל תתניע.
אז אני אגיד לך, קרמית גיא, הקלה החדשה, נמצאת אתה במסע של ירח דבש עם בעלה אלי שלטיאל ובנו אורי. אולם כאשר תחזור קרמית לארץ ולטלוויזיה בעוד כשבועיים, תמתין לקבלת פנים צוננת מצד ידידיה לעבודה. בבניין הטלוויזיה נעלבו מכך כי קרמית לא הזמינה איש לחתונה שלה. היו שהשמועה לחתונה הגיעה אליהם, וכששאלו את קרמית אם זה נכון שהיא מתחתנת, היא כחישה זאת רק לידידים הקרובים ביותר שלה, כמו רפיק חלבי, היא סיפרה שהיא מתחתנת, אולם ביקשה מהם להבין מדוע אני לא מזמינה אתכם. אלה נעלבו יותר מכולם. אז קרמית גיא התלוננה פעמים רבות באוזני המקורבים לה, כי היחס אליה בקרב חבריה לעבודה אינו די ידידותי, ובגלל זה היא לא הזמינה אותם לחתונה. אז עכשיו הם נעלבו, הם כועסים. זה מצחיק, כי בני אדם מתחלקים נחלקים לשניים. לקבוצה שנעלבים שלא מזמינים אותם לחתונות ואירועים, ולקבוצה שנעלבים שמזמינים אותם וקוראים לזה כפל כנס. לאיזה קבוצה אתה שייך?
איי, אני לא יודע, אני אבל רוצה לשאול, זה מ-79 או מ-87?
זה מ-79, מ-79, מהעולם הזה. רק העולם הזה יכולים לפרסם...
קרמית גיא. כן, האמת הגיוני 79, אני מניח שהיא הייתה בשנות ה-30 לחייה.
כן, כן, אני לא יודעת...
יש להניח.
כן, אני לא יודעת, אגב, אם בהקלטה שומעים את האמבולנסים שיש פה, אני פשוט גרה ליד איכילו, ויש פה איזה... יש פה איזה אפיזודה, אז רק, כן, להבהיר.
כוחות גדולים של צבא ומשטרה.
כוחות גדולים של, כן.
אוי, תראי, חברי הגשש החיוור עדיין ב-79, חגגו, שניים מחברי הגשש החיוור, חגגו את יום הולדתם. הראשון הוא ישראל פול יעקב, שהגיע בשעה טובה לגיל 41.
הוא יותר צעיר ממני, אלוהים.
כן, ויומיים אחריו חגג גברי בנה את יום הולדתו ה-39. שדרן גלי צהל, אלי ישראלי, רצה להפתיע את גברי בשידור חי, וטלפן לביתו השכם בבוקר כדי לברך אותו. גברי אמנם היה מופתע מאוד, אך בעיקר מהעובדה שאלי התבלבל בתאריכים, והעיר אותו יום אחד לפני התאריך הנכון.
לא, זה פשוט אבל מדהים אותי, אתה יודע, האנשים האלה, שהם היום, גם אז הם נראו לי כל כך כך זקנים, והם פשוט צעירים ממני היום, זה מאוד מאוד מצחיק.
כן, וזה בעיקר גורם לך לחשוב איפה אנחנו ואיפה הם. בעיקר כי יש מצב... שאם את ואני היינו עושים בדיוק את מה שאנחנו עושים היום, רק לפני 40 שנה, היה לדברים שלנו הד הרבה יותר גדול. היינו יותר כאלה שעוסקים בהם, נכון?
אתה זוכר...
איש ומקצוע.
כן, כן. אתה זוכר את אלון עולה ארצ'יק, זה שהסגן חתיך בלהקת כוורת, זה עם השיער החרק והפוני, שהוא היה השני הכי יפה בלהקה, אחרי גידי גוב. אז זהו, ככה.
זה לבחירתך, לא?
לא, זה הוכתר, זה רחלה מרחלת כך כתבה, אני מצטטת אותה לחלוטין, אני הייתי טים גידי גוב תמיד, למרות שאני חושבת שאלון אחלה, אבל גידי גוב עד היום, לא משנה, הוא יצלה, הוא ישבור רגליים, הוא ישבור ידיים, הוא יזקן ונרגן, ואני עד היום אוהב אותו, ואראה אותו כשאני לפעמים משדרת ברדיו תל אביב, ואני רואה אותה ככה מבעד לזכוכית, ונמסה ונדבקת לזכוכית, וזה גידי גוב, זה פשוט מדהים איך האיש הזה מצליח לעורר אמוציות באנשים, באמת באנשים מבוגרים וגם באנשים מאוד מאוד מוכרים, סוג של קונצנזוס סביבו. אז רחל המלחלת אומרת, אז זהו, בשנת 1977, חלס, הלך לנו עוד רווק, עולה ארצ'יק, גבירותיי, התחתן בניו יורק סיטי עם בחורה אמריקאית, ואני מבקשת להתחיל לאסוף את חלקי הלבבות השבורים. אז מה הוא עושה באמריקה? השנה היא כאמור 79, הוא לומד כבר כמה שנים טובות מוזיקה ביחד עם פוגי, עם מאיר, פנינגשטיין, שאותו עדיין לא נתנה מאיתנו אף אמריקאית, ומי שנמצא שם עוד הוא אפרים שמיר, שהיה חלוץ המתחתנים של חברי כברת, שהוא התחתן עם הסטאר, התגרש ממנה ונסע לארצות הברית של אמריקה. אני לא יודעת מה זה עושה לכם, אומרת רחל המרחלת, לכל החתונות האלה, אבל לי זה עושה להרגיש טוב את הגיל. אפרופו, אפרופו שיחותינו שלנו ככה מעבר להקלטות, אז רק אתמול עמדו הילדים האלה על הבמה, פיזזו וקרקרו. אני מזכירה שאני חושבת שכברת זה היה אולי 3 או 4 שנים לפני כן, כל הטירוף שלה, והנה שמיר התגרש, גוב הפך אבא, סנדרסון התחתן, וגם צ'רצ'י לומד אותו לשאת לאישה את חברתו האדמונית ורד, שהיא דיילת אל על. אז מי נשאר לנו? יוני רכטר? הוא לא נחשב בגלל שהוא חבר של דפנה כבר המון שנים.
אהה.
זהו.
כן, את מתכוונת לאן החיים מובילים.
לאן החיים מובילים.
יש כאלה שמתחתנים, יש כאלה שמתגרשים.
כן, כן.
כן. טוב, לעולם נזכור לאפרים שמיר את סיפור השיר שיוחס לירדן.
אך, אנחנו אין. אופ, תשמע. כשמישהו פותח, יש כמה נשים, ואנחנו, אני חושבת שאנחנו מסכימים עליהם, אחת מהם שלא נזכיר את שמה, אולי בהמשך, ועוד אחד שהיא ירדן הארזי, שאם מישהו פותח עליהן, אנחנו נצא מיד להגנתה. אני...
כן, העניין הוא שבהקשר של ירדן, אז נורא דיבר עליי, כי הזדהיתי עם השיר הזה, לא כלפי ירדנה, אני לא בן אותו דור, אבל כן. במובן הזה שאתה יודע, יש מישהי נורא יפה, שאתה נורא נורא רוצה, או גם אם היא לא מאוד יפה, אבל אתה נורא נורא רוצה,
כן.
והיא לא בעניין.
כן.
ולפעמים הכללה הזאת של אפרים שמיר, אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך המשגע לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, זה הרי משפט נורא להגיד ולא בוגר.
זה משפט היום ונורא.
אבל בימים שלפני שידעתי לדבר, כלומר, זאת אומרת, לפני שעמדתי על דעתי, את יודעת, אתה אומר, כן, את יודעת.
אבל תראה, גם אנחנו מכירים את אפרים שמיר של היום, אם אתה יודע, כל פליטות הפאה האחרונות שלו, אז אנחנו קצת, אולי פתאום אתה חוזר אחורה ויכול להבין מאיפה זה מגיע, אתה מבין את...
עושה שכל, אה?
זה עושה שכל, אתה פתאום מבין את מבנה האישיות זה, ו... אתה יודע, יש לי חבר טוב, אלון, שאמר לי פעם שאסור, שאמרתי לו, אני פעם אמרו לי לא לראיין את האנשים שאני הכי מעריץ, אז הוא אמר שזה תקף גם לפוליטיקאים, גם לכוכבי קולנוע, גם לכוכבי כדורגל וכדורסל, פשוט לשמור עליהם, לשמור כמה שיותר רחוק וכמה שיותר מרחק, כי זה תמיד מאכזב לראות בסופו של דבר את הבן אדם מאחורי, הבן אדם האמיתי מאחורי הפנטזיה.
כן, אני מסכים בגדול, אבל יש פנטזיות שווה להקשיב ולהכיר.
כן, נכון, לפעמים זה יש יוצאים מן הכלל.
כי חלקן מוצלחות.
ברור, ברור, יש יוצאים מן הכלל, אבל אתה יודע, באופן ככה גורף כזה.
הרבה מאוד דברים יש בעולם הזה, זה פשוט מדהים.
אני אמרתי לך, זה נפלא.
רק הושט היד בגבם.
כן, כן.
הנה, למשל, כן, דבר שקשור, או, בבקשה. קריין הטלוויזיה, דן כנר, התגלה כאב מסור, למרות עיסוקיו הרבים, הן ברדיו והן בטלוויזיה, שימש דן כבייביסיטר לביתו בת 10 החודשים, ענבל, כפי שהוא היה אומר, במשך 3 השבועות שבהן שעתה אשתו, דיילת אל על, דפנה ווב, כך אני מתרשם, בארצות הברית. דפנה נסעה לחופשה, דן טיפל בילדה, וכשהיה עסוק בעבודתו ברדיו ובטלוויזיה, שמרה על התינוקת הסבתא שלה, אמא של דפנה. זה, אנחנו היינו כבר, עסקנו בתקרית הדאודורנט, בוסם, אפטר שב,
כן, דאודורנט.
ששם אנשים ריססו אחד על השני, היה
משהו
כזה.
כן, כן, היה משהו כזה.
או מישהו ריסס על מישהו.
כן, אני דווקא ראיתי את זה כהדאודורנט עצמו שאף על מישהו, אבל אני לא, חלילה, לא רוצה, לא רוצה להוציא דיבתו של איש כאן בתוכנית. כן, אתה יודע מה הייתה אופנה ב-1979?
ספרי לי מה הייתה אופנה.
חנית הצנטנר, אני מניחה ששם הזה אומר לך משהו.
או, זה שם דוגמני כזה, לא?
כן, אני חושבת שהיא הייתה דוגמנית על ומפיקת תצוגות אופנה או משהו כזה. חנית הצנטנר הייתה בעיניי, קארן דונסקי כזה, אני לא יודעת בדיוק, אולי בביוגרפיה זה טיפה, אני מניחה שזה קצת שונה, אבל אני זוכרת שתמיד אמרו, את כן, תלכי כמו חנית הצנטנר, זה היה כזה פרייז של משפט. אז יש לה מדור אופנה, שקוראים לו על המסלול, בעולם הזה של שנת 79, וכן, אז מדברים פה על אופנה איטלקית, אבל למטה יש איזה משהו שזה כזה, היא מסבירה איך מה הטרנד הכי נפוץ, זה אופנת הילדה הטובה, והאביזרים המותבים, אז רואים איזה אישה עם חצאית ככה מנופחת, חולצת טישרט וקוקיות, כמה נחמד. כן, אין לי מה לומר, אבל כן, זאת האופנה.
זה חוזר קטע, כנראה. אופנת הילדה הטובה.
אופנת הילדה הטובה, זה כנראה, זה חוזר. אני חושבת שאנחנו נתקלנו בזה.
כן.
יש פה עוד משהו ככה על פנינה גולן. פנינה גולן, הלא היא פנינה רוזנבלום גולן. היא בבית, פנינה בבית הלבן. הנה, אומרת רחל המרחלת, היא כותבת מאוד מצחיק, הבחורה הזאת תשגע גם אותי, אחרי שגמרה לשגע את כל הארץ, שיגעה את לונדון, גמרה לשגע את לונדון, עברה לשגע את לוס אנג'לס, גמרה לשגע את לוס אנג'לס, שיגעה את הבית הלבן בוושינגטון, ועכשיו היא משגעת את ניו יורק. אם היא כבר מצליחה לשגע אותי, אז תאמינו לי שהיא שיגעון אמיתי. אני מתכוונת לדוגמנית פנינה רוזנבלום גולן, בעלת השיער הבלונדי הגולש, החזה הגדול שהפך לסמל המסחרי שלה, והעיניים הגדולות המטריפות האלה. אז פנינה עזבה אותנו אחרי שהיא הסתכסכה עם צהל, היה מי שהחליט בצבא שהיא סיכון ביטחוני ושחרר אותה, החיילים פשוט הפסיקו לתפקד כשהיא עברה לידם, את לונדון היא כבשה בסערה, התחילה החבר הכי טוב שלה היה מיליונר צ'ארלס קלור, האם זה צ'ארלס קלור מהגן?
ככל הנראה, בדרך כלל מיליונרים שקראת על מפני 40 שנה, הם שמות של גנים.
לא, זה מאוד, כאילו אני אומרת, האם פנינה רוזנבלום היום הולכת לעשות כושר בגן צ'ארלס קלור, כי זה מצחיק. כאשר נגמר לה ממנו, ימצא מיליונר אחרת, אריך מילר, אולם מילר פרשת רגל, התאבד ופנינה עברה ללוס אנג'לס. שם היא מצאה גם חבר וגם מקצוע. החבר היה בעל בית חרושת ענק לרהיטים, הוא הפך את פנינה למעצבת פנים, וכשנגמר לה מבית החרושת מהעיצוב, היא עברה לוושינגטון, אני פשוט מעריצה את האישה הזאת. כשפנינה מגיעה לוושינגטון, היא לא מגיעה סתם לאיזה פרוור, אלא ישר לבית הלבן. מסתבר שהיא התקבלה לעבוד בבית הכי חשוב בעולם, ובמשך שבועות אחדים היא הייתה שם חדרנית, כשהיא מנקה את החדרים ומחליפה את הסדינים לאנשים הכי חשובים בעולם. באמת, אני לא אומרת את זה חלילה, שזה לא ישתמע שאני מזלזלת או צוחקת על פנינה רוזנבלום, אני פשוט מעריצה את האישה הזאת, אני חושבת שהיא אימפריה, צעדה בדרכה שלה ועשתה את זה לבדה. אולם הסדינים ננמסו על פנינה, היא עברה לניו יורק ואומצה שם, לא תאמינו על ידי מי, על ידי מלי לנגוצקי, אדריכלית ומעצבת פנים אמיתית, שעזבה אותנו לטובת ניו יורק, ואז היא עברה לגור ביחד איתה, וכל זה כדי לומר שהם נצפו ביחד במועדון הלילה המפורסם פלטו רטריט. אז כל מי שחשב שלנסוע לוושינגטון כדי לפגוש פנינה, שישנה כיוון ויגיע במשך היום אל מלי או בערב אל פלטו רטריט. זהו. וזה
אקורד הסיום שלנו.
זה אקורד הסיום שלנו. תשמע, אחלה, באמת, העיתונות של פעם הייתה משעשעת. אפשר להעביר עליה הרבה ביקורת, אבל אתה יודע,
ובעיקר כיף לראות את הייתי אומר, השוואה בין אז להיום, ואת הדמויות של אז, איפה הם היום, ורובם איתנו עדיין.
רובם איתנו.
רובם הגדול.
בין אם כפארקים, ובין אם כ...
בני אדם חיים ונושמים. כוכבי רשת.
בהחלט, בהחלט.
טליה, תודה רבה.
תודה, היה תענוג כרגיל.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.